אוקיי, איפה עמדנו בפעם הקודמת? אולי עוד תזכורת רגע למה שהיה קודם. עברתי מהניסוח המקובל לראייה פיזיקו-תיאולוגית, שזה הניסוח מתוך המורכבות של העולם, או ההתאמה אלינו, או הראייה מן התכנון, או איך שלא קוראים לה, מן המורכבות, שזה ראייה שאפשר לתקוף אותה על ידי אבולוציה וכל מיני אירורים אחרים, לראייה מן החוקים. הראייה מן החוקים בעצם אומרת, גם אם תסביר לי את היווצרות החיים, או אפילו העולם, בכלים מדעיים, החוקים של המדע שבתוכם אתה מסביר את התהליכים האלה, הם עצמם טעונים הסבר. איך הם נוצרו? איך נוצרו חוקים כל כך מיוחדים שמאפשרים לתהליכים כל כך נדירים להתרחש באופן ספונטני, בלי מעורבות של יד מכוונת? זה אומר שהיד המכוונת בעצם מעורבת בגיבוש החוקים, גם אם לא בהשתלשלות של ההתפתחות בתוך החוקים. לסוף הפעם הקודמת דיברנו על הראייה שמה שנקרא העיקרון האנתרופי, המולטיברס, שזה בעצם שני צדדים של אותה מטבע. הטענה, כן, העיקרון האנתרופי במקורו, זה בעצם מה שכותב בעל חובות הלבבות בשער הייחוד, וכותבים גם פילוסופים דתיים אחרים, נוצריים, יהודים וכו', שבעולם שלנו יש, העולם שלנו מאוד מתאים לחיים ולשרידות של בעלי חיים ושל בני אדם. יש לנו בדיוק את מה שאנחנו צריכים, את האוויר, את המים, את השמש, את הטמפרטורה, כל הדברים האלה יש לנו בדיוק מה שאנחנו צריכים, ואם ננסח את זה בשפה יותר מודרנית, אז זה הפיין טיונינג, זאת אומרת, יש איזה ערכים מאוד מאוד מדויקים של הקבועים בחוקי הפיזיקה, שמאפשרים את כל מה שאנחנו מכירים סביבנו, כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, כימיה וביולוגיה וכדומה, בעצם גם פיזיקה. וזה אומר שדבר כזה לא יכול להיווצר, דבר כזה לא יכול להיווצר בעצמו, אלא הייתה איזושהי יד מכוונת שיצרה את הדברים האלה. זה העיקרון האנתרופי, אנתרופוס זה אדם, כן? כמו אנתרופולוגיה. זאת אומרת, העיקרון האנתרופי פירושו שהדברים מתאימים לקיומו של האדם, אז כנראה שהייתה פה יד מכוונת שהכינה אותם. ועל זה טוענים האתאיסטים, מעלים האתאיסטים את העיקרון האנתרופי האתאיסטי. העיקרון האנתרופי האתאיסטי זה עיקרון שאומר שלולי התנאים ששוררים פה היו מתאימים לחיים של בני אדם, לא היינו פה בשביל להתפעל מזה. כן, הבאתי את הדוגמאות של ה... כיתת יריעה עם יורים מיומנים שמכוונים כולם ומפספסים במרחק 20 מטר, והנידון למוות נשאר בחיים. אז הוא תוהה איך זה יכול להיות, אז אומר לו הוקינג, כן, בספר של הוקינג, זאת הדוגמה שהוא משתמש, הוא אומר לו, אם הם לא היו מפספסים, לא היית פה כדי להתפעל מזה שהם פספסו. זאת אומרת, השרידות שלך כאן נובעת מהפספוס שלהם. עכשיו, זה כשלעצמו כמובן שטויות. כי זה שלא היית פה, אם הם לא היו מפספסים, זה לא אומר שהפספוס הזה הוא לא אירוע סטטיסטי מאוד נדיר. מה שמתכוונים לומר, החלק היותר אינטליגנטי בין האתאיסטים, מה שמתכוונים לומר זה שבבסיס העיקרון האנתרופי האתאיסטי נמצאת התזה של מה שקראתי מולטיברס, הריבוי יקומים. ומה שבעצם התזה הזאת אומרת, אנחנו נחזור לדוגמה של כיתת היורים, נגיד שכיתת היורים הזאת, כן, הייתה כיתת היורים של סטלין. זאת אומרת, כיתת היורים של סטלין בעצמם הוצאו להורג כל הזמן, אבל אם יש כיתת יורים אחת שמשמשת את סטלין כל הזמן, אז היא מוציאה להורג מיליון אנשים. עכשיו, מתוך מיליון, אם יש סיכוי, נגיד, של אחד למיליון שמפספסו כל העשרה את הבן אדם שעומד מולם, אז אחת ממיליון הפעמים סביר, תוחלת ההינצלות היא אחד למיליון. אז זה אומר שאחד מתוך המיליון ניצל. ואם זה במקרה אני, זה לא מעורר שום התפעלות מיוחדת, כי מתוך מיליון מקרים צפוי שאחד ינצל. אז לכן זה שאני ניצלתי, אם לא הייתי ניצל, אז לא הייתי פה כדי להתפעל, אלא היה פה מישהו אחר. זה כבר כן טיעון. את הטיעון הזה הוא טיעון טוב, כי הטיעון הזה בעצם מוריד את הנופך המפתיע מהאירוע הזה. הוא לא מפתיע, כי פשוט אם יש הרבה מאוד ניסיונות, אז זה יכול לקרות, ואם נלך חזרה לנמשל, מהכיתת יורים זה המשל, כי אם נלך חזרה לנמשל, אז בעולם שלנו יש מערכת חוקים מאוד מאוד מיוחדת. ונגיד שהסיכוי שמערכת חוקים כזאת תיווצר, לא יודע מה זה, 10 במינוס 100. אפסי לגמרי, נניח, סתם רק, אני סתם זורק מספר כמובן. אבל בסדר, אז היו 10 בחזקת 100 ניסיונות, כל פעם עם מערכת חוקים אחרת, וכל מערכות החוקים האחרות, כמו שאמרתי קודם, לכן המערכת הזאת היא כל כך מיוחדת. כי כל מערכת חוקים אחרת לא מאפשרת היווצרות של יצורים מורכבים, מתוחכמים, עם אנטרופיה נמוכה, והם באמת לא נוצרו. רק במערכת שלנו נוצרו יצורים כל כך מורכבים, אז לכן אנחנו לא אמורים להתפלא שהמערכת הזאת היא כל כך מורכבת, כי אחת מתוך 10 במאה מערכות היא אכן יוצאת מורכבת. זה... לא, זה תופעה סטטיסטית צפויה מראש. אין פה שום דבר מיוחד. צריך להבין.
שאלה רגע, שאלה קטנה. מה לגבי כל הדומם? יש נגיד יעלום, זה גם אנטרופיה נמוכה, נכון? דברים מורכבים. איך מודדים את זה?
זה כמובן לא בליגה של בני אדם.
איך?
לא בליגה של בני אדם.
איך מודדים אנטרופיה? מה המדד ה...
הסברתי בתחילת העיסוק בראייה הזאת, בעצם, כן, בראייה הזאת, הסברתי את המושג אנטרופיה, זה המדד המדעי לזה או המתמטי לזה, זה כמה סידורים מקבילים מאותו סוג יש. זאת אומרת, כמה, נגיד, אם אתה לוקח שרשרת של 10 תאים, שבתוכם אתה ממקם, נגיד, 3 כדורים, אז אתה לוקח כדור אחד בתא מספר 1, כדור אחד בתא מספר 4, וכדור אחד בתא מספר 9. אוקיי? Okay? יש בעצם 6 סידורים שונים כאלה. נכון? כי אתה יכול לבחור את הכדור הראשון בתא מספר 1, השני ב-4, השלישי ב-9. יכול לבחור את השלישי ב-1, את השני ב-4 ואת הראשון ב-9 וכן הלאה. יש 6 סידורים כאלה. אבל אם 3 הכדורים מסודרים בתא 1, בתא מספר 1 למשל, יש רק סידור 1 אפשרי למצב המקרוסקופי הזה. זה אומר שזה מצב יותר מיוחד. לכן אוסף מולקולות גז שנמצאות בפינה של קופסה, מצב יותר מיוחד מאשר כשהן מפוזרות בכל חלל הקופסה. אוקיי? עכשיו, את זה אפשר לתרגם גם למערכות יותר מורכבות. זאת כמובן דוגמה פשטנית, רק כדי להדגים את העיקרון, אבל יש חישובים של אנטרופיה, מודדים את זה עם אנטרופיה, יש חישובים של אנטרופיה שמראים שחיים זה משהו עם אנטרופיה מטורפת. מטורפת ב... נמיכותה, כן, זאת אומרת, מאוד מאוד מסודר, זאת אומרת, מאוד בלתי סביר שדבר כזה קורה מעצמו. המורכבות מהסוג של יעלום, עד כמה שהיא מורכבת, יכולה להיות מוסברת במסגרת החוקים, בתוך החוקים, בגלל שכל מערכת חוקים, הרי כמו שאמרתי בפעם הקודמת, כל מערכת חוקים תיצור יצירות מורכבות בתוכה, אלא שהן לא יהיו מאוד מורכבות, או שהן לא יחזיקו מעמד הרבה זמן. אבל אם אתה מפעיל את זה במרחב מאוד גדול ובכל מקום יכולים לקרות דברים, אז בין היתר יקרו גם דברים מורכבים. אז לכן צריך, הטיעון הזה הוא טיעון שדורש כמובן יותר כימות, אם רוצים, כימות בכף, אם רוצים לעשות אותו בצורה מסודרת, אבל אני כאן כמובן לא עושה את זה. אז
אם אפשר הערה אחרת, לגבי השוואה לכיתת יורים, אם אתה מכניס פנים את הנושא של האבולוציה, אז זה לא רק שהבן אדם הזה מתאים לעולם, הוא גם יתאים את עצמו לעולם. זה שיורים עליו בכיתת אבולוציה, הוא לא עושה כלום. הוא במקרה יצא בכיתת יורים טובה.
אתה לגמרי צודק, ואני עכשיו בדיוק, זה המשפט הבא שלי, צריך להבין שהערעור הזה, בניגוד לכל הערעורים הקודמים שהבאתי, הערעור הזה תוקף גם את הטיעון מן החוקים. הערעורים הקודמים, אמרתי, תוקפים את הטיעונים מתוך החוקים, אבל לא את הטיעונים מן החוקים עצמם. אבל הערעור הזה תוקף את הטיעון מן החוקים גם. למה? כי תחשבו, האבולוציה בעצם, או הביוגנזה, אם תרצו, כל ההסברים המדעיים בעצם אומרים לי, תראה, נכון שהתהליך הזה הוא תהליך לא סביר, אבל יש מיליארדי שנים שבו נעשו ניסיונות כדי זה יקרה, בהמון המון מקומות על פני היקום שלנו, כך שהמרחב והזמן מאפשרים המון המון ניסיונות, גם יצורים מורכבים יכולים לצאת, מתוך המון ניסיונות כאלה. ועל זה אמרתי נכון, אבל כל הניסיונות האלה נעשים תחת מערכת חוקים אחת. כי מערכת חוקי הטבע קיימת בכל היקום, לא רק בפלנטה שלנו. ולכן בעצם עברתי מטיעון מתוך החוקים לטיעון מן החוקים עצמם. עכשיו תשימו לב, הערעור הזה תוקף את הטיעון מן החוקים. כי הוא לא מדבר על הרבה מקומות וזמנים בתוך היקום שלנו, אלא הוא מדבר על הרבה מאוד יקומים. בתוך, אני לא יודע בתוך מה, משהו אחר, אולי צריך לייצר איזה מרחב מופשט אחר שבתוכו כל היקומים האלה מתקיימים, אבל לא משנה כרגע. הטענה היא שגם הטיעון מן החוקים נופל פה. בגלל שעכשיו אני אומר, בניגוד למקומות וזמנים שונים ביקום שלנו, שבכולם שוררת אותה מערכת חוקים, ביקומים השונים שאני מדבר עליהם במולטיברס, בכל יקום שוררת אולי מערכת חוקים אחרת. ואחת מהם היא מערכת חוקים מיוחדת שמאפשרת חיים, או כמה מהם, לא משנה. אבל מעט, אוקיי? ואז אין מה להתפלא. זה העוצמה של הערעור הזה, לכן הערעור הזה יותר חזק מכל הערעורים הקודמים. כי זה לא ערעור מכוח המדע, זה ערעור פילוסופי. אז זה ערעור שאומר בעצם שגם הטיעון מן החוקים לא מחזיק מים, הוא תוקף גם את הערעור מן החוקים. לכן הגעתי אליו בסוף. עכשיו, הטענה שאני רוצה לטעון כאן, בעצם אני רוצה לטעון שתיים או שלוש טענות. טענה ראשונה, בעצם הנקודה היא כזאת, אם היו לנו, אם היו באמת המון ניסיונות או הטיעון האנתרופי האתאיסטי, כמו שאמרתי עכשיו, בעצם מניח את קיומם של הרבה מאוד ניסיונות קודמים או במקביל לייצר יקומים אחרים עם חוקי פיזיקה אחרים וחוקי מדע אחרים וחוקי טבע אחרים, סליחה, וכדומה. בעצם תשימו לב מה קיבלנו כאן. כשאנחנו, נגיד, תחשבו על השעון של פיילי, בסדר? אז אני הולך ברחוב ורואה פתאום על הרצפה מונח איזשהו שעון מאוד מתוחכם. אני מתפעל, אני אומר, וואלה, מישהו יצר את הדבר הזה, זה הרי לא נוצר בעצמו. אז יבוא איש הטיעון האנתרופי ויגיד, מה פתאום? היו המון ניסיונות לייצר שעונים, ואחד מהם יצר את השעון המורכב הזה, כל האחרים באמת נכשלו. למעשה, הטיעון הזה מנטרל את כל המשמעות של סטטיסטיקה. זאת אומרת, כל דבר שהוא לא סביר סטטיסטית, לא אמור לעורר בנו התפעלות, כי כנראה היו אינסוף ניסיונות אחרים שלא הצליחו, וזה כן הצליח. אוקיי? אז למעשה אנחנו לא אמורים להתפעל בכלל מסטטיסטיקה. עכשיו, עקרונית זה נכון, ברמה עקרונית. למה אנחנו בכל זאת מתפעלים מסטטיסטיקה? והזכרתי בהקשרים אחרים כל מיני מקרים שבהם אני באמת לא מתפעל מסטטיסטיקה. בגלל שהשאלה אם היו הרבה, אם אני אומר אד הוק שהיו המון ניסיונות, אני יכול כמובן לתרץ כל דבר. אבל אם אין לי שום אינדיקציה לזה שבאמת היו המון ניסיונות, אז זה לא מתרץ שום דבר. נגיד שאני עכשיו מטיל קובייה, ואני אומר, יצאו לי 1,000 פעמים רצופות שש. 1,000 פעמים רצופות, אוקיי? עכשיו אני אומר לעצמי, והקובייה היא הוגנת, בדקתי אותה, היא לגמרי הוגנת. זאת אומרת, הסיכוי ליפול על כל פאה הוא אותו סיכוי, שישית. אוקיי? ואלף פעמים רצופות יצא שש. טוב, פה חייבת להיות יד מכוונת. זאת אומרת, מישהו איכשהו מצליח לשלוט על התוצאות של הטלת הקובייה. אז אומר לי החבר האתאיסט שלי, מה פתאום? פשוט היו מיליארדי הטלות, בסדרה של מיליארדי 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 הטלות, אתה תמצא גם סדרה של 1,000 פעמים רצופות שש. אבל זה יכול לקרות, כל השאלה זה כמה פעמים התעלת, כן, אפשר אפילו לעשות חישוב, זה 6 במינוס 1,000, אוקיי? 6 במספר ענק, לא משנה, אבל 6 במינוס 1,000 ניסיונות הטלה היו, כך ש1,000 פעמים רצופות 6 יכול להופיע על פני השרשרת הזאת. אז האם היינו מקבלים את התירוץ הזה? אני לא הייתי מקבל אותו. למה? בגלל שאני לא ראיתי את ניסיונות ההטלה האלה. זאת אומרת, אם הייתי רואה שמישהו באמת הטיל את הקובייה ואני רק מצטרף אליו לאלף הטלות מסוימות, באמצע עדיין אפשר לשאול מה הסיכוי שאני אפול על האלף האלה. אבל נגיד שהרבה מאוד אנשים, כל אחד נפל על אלף אחרות, אז אני נפלתי על האלף הרצופות של השש. וכל האחרים נפלו באמת על סדרות רנדומיות אחרות. אוקיי? אז אני מבין. אבל כל עוד אף אחד, אין פה הרבה מאוד הטלות, ואין פה הרבה מאוד אנשים שבודקים אלפי הטלות, אז להגיד אד הוק, שהיו המון הטלות שלא ראינו, והאלפייה הזאת שבה צפיתי היא פשוט איזשהו מקטע מתוך שרשרת הרבה 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 יותר ארוכה, זה לא טיעון שהיינו מקבלים בשום הקשר. כי אין שום אינדיקציה לזה שבאמת היו כל ההטלות האלה, אני ממציא. אני ממציא את זה רק כדי ליישב את, את התוצאה שיש פה אלף הטלות קובייה. עכשיו, אז תשאל, כן, פה עולה תמיד המשפט של, 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 של שרלוק הולמס, כן, בחותם הארבעה. באמת, הזכרתי את זה כבר. אחרי שאתה שולל את הבלתי אפשרי, מה שנשאר עד כמה שהוא לא סביר, זאת כנראה האמת. זאת אומרת, אם יש לך שתי אלטרנטיבות, ואחת מהן היא בלתי אפשרית, והשנייה מאוד מאוד לא סבירה. אחרי ששללת את הבלתי אפשרי, אתה נשאר עם הלא סביר. או במילים אחרות, יגיד האתאיסט, נכון, אבל אם אנחנו בדקנו שהקובייה היא הוגנת, אין לי הסבר אחר איך יצא אלף פעמים רצופות שש, אז אני מניח שכנראה היו המון 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 הטלות, והאלף האלה זה פשוט סדרה מקרית מתוכם. באיזשהו מקום צריכה להופיע סדרה של אלף. אומר, כן, אבל יש לי הסבר אחר. זה לא נכון ששללת את הבלתי אפשרי וזה הדבר היחיד שנשאר. יש הסבר אחר, שאני חושב שהוא הסבר המתבקש, שמישהו שולט על תוצאות ההטלה ויצר את התוצאה הזאת של אלף פעמים שש. למה להניח שלא היו, שהיו המון 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 הטלות קודם ואחר כך, ואני במקרה נפלתי על אלף האלה, במקום להניח שיש מישהו שכנראה יש לו איזושהי יכולת לשלוט על תוצאות ההטלה. אולי יש יותר סביר בעיניי.
לא חושב עליו.
לא שומע?
אני אומר, אולי, אבל גם יש עוד הסבר נוסף שפשוט לא הגעתי אליו, לא חושב.
בוא נשמע אותו, כל עוד אני לא יודע אותו, אז אלה הסברים שיש. תמיד יכול...
על סמך זה אתה אומר אין ברירה. אתה אומר, אם זה פסול, אז נשאר, רק לא סביר.
כל הוכחה בדרך השלילה היא כזאת. אחרי ששללתי את כל האפשרויות האחרות, נשארתי עם האפשרות הזאת. רגע, אולי יש אפשרות שלא חשבת עליה, אז אי אפשר בכלל להוכיח בדרך השלילה. אני יכול לשאול גם את אותה שאלה על הוכחה בדרך החיוב. אם מישהו הוכיח הוכחה בגיאומטריה, נגיד, לא בדרך השלילה, בדרך החיוב, הוא הראה לך מתוך האקסיומות שיוצא משפט כזה וכזה. תמיד יכול לשאול אותו, רגע, אבל אולי יש טעות בהוכחה. אם תראה לי טעות, נדבר. כל עוד לא הראית לי טעות, אז אולי, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. אם אני רואה שאלה האפשרויות שישנן, אז מבחינתי זה הטיעון. תמיד יכול להיות שאולי אני טועה, בסדר. אבל עכשיו נטל הראיה הוא עליך. אתה צריך עכשיו להראות לי שיש עוד אפשרות שפספסתי. אז לכן מבחינתי אני מניח את מה שאני מבין, עד שיראו לי שאני לא צודק. אז בעצם הטענה היא שגם ביחס לעולם, להגיד שיש אינסוף מולטיברס כזה, אינסוף יקומים שכל אחד עם חוקי טבע אחרים, בלי שיש שום אינדיקציה לזה שבאמת יש יקומים אחרים. מישהו אי פעם ראה איזשהו יקום אחר עם חוקי טבע אחרים, או היה לו איזושהי אינדיקציה לקיומם. כל הפיזיקאים שמאוד משתעשעים בדברים האלה, לפעמים אפילו כאילו טוענים שיש לנו אינדיקציות לקיומם, ככל שאני מבין אין שום אינדיקציות, זה הכל משחקי דמיון של פיזיקאים. שהופכים להיות בעצם מתמטיקאים, לא, אבל אין אינדיקציות לדברים האלה, ולכן הטענה הזאת שאולי היו המון 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 ניסיונות, ואנחנו חיים על הניסיון המוצלח, היא טענה שלא היינו מקבלים אותה בשום הקשר אחר. כל פלא סטטיסטי תמיד אפשר להגיד, היו המון 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 ניסיונות אחרים, והדבר הזה במקרה יצא. אבל בשביל, וזה נכון, יכול להיות, אבל אני צריך איזושהי אינדיקציה שבאמת היו ניסיונות אחרים.
אני חוזר לדוגמה.
סליחה?
אני חוזר לדוגמה של האבולוציה. שם יש אינדיקציה שהיה מעבר מאורגניזם יותר פשוטים לאורגניזם יותר מורכבים.
זה התיאור מתוך החוקים, לכן באמת שם אני לא אומר את זה. זה הקדמתי קודם ואמרתי, בעקבות השאלה הקודמת שלך. אמרתי, הטיעון מן האבולוציה תוקף את הטיעון בתוך החוקים. הטיעון בתוך החוקים באמת לא עומד. למה? כי האבולוציה אומרת, תראה, נכון שהסיכוי שתיווצר שרשרת חלבונית משוכללת הוא קטן מאוד, אבל היו המון ניסיונות, בהמון זמן, בהמון מקומות ביקום, אחד מהם הצליח. ולכן אני מקבל את זה. ולכן הטענה היא שזה, אם, אבל בכל היקום כולו כמובן סוררים אותם חוקי טבע. אבל, ואני יודע שיש יקום גדול ושהוא קיים 14 מיליארד שנה, ויש את אותם חוקי טבע בכל היקום. את כל זה אני יודע. אני לא מעלה את זה בתור היפותזה עד הוק כדי לתרץ. אז כיוון שכך זה באמת פרחה טובה. ולכן עברתי לניסוח מן החוקים, אמרתי כן, אבל מי יצר את החוקים שסוררים בכל היקום, שאפשרו במקום אחד מתוך כלל המקומות שיווצרו חיים. ועל זה עכשיו בא הערעור מן החוקים, הערעור האנתרופי, כן, העיקרון האנתרופי, ותוקף את הטיעון מן החוקים. הוא אומר, יש המון המון יקומים, לא ביקום שלנו בתוכו, תחת מערכת החוקים הזאת, יש המון יקומים עם המון מערכות חוקים. עכשיו, את זה אין לי מושג שבאמת יש, בניגוד ליקום, שהוא גדול והוא עתיק, את זה אני כבר יודע. אבל על קיומם של יקומים אחרים אין לי מושג, אני לא יודע, אתה ממציא את זה כהיפותזה, עכשיו, עד הוק, רק כדי שלא תצטרך לתת דין וחשבון איך קרה הדבר המיוחד שקרה פה. את זה אנחנו לא מקבלים בשום הקשר אחר, טיעון מהסוג הזה. זה אפשרי, אבל זה טיעון עד הוק, אני אגיד לכם יותר מזה. ברטרנד ראסל, כן, מהאתאיסטים הבולטים, מנהיגי האתאיזם של המאה ה-20, מה הוא טען כנגד הטיעון הדתי? הוא טען כנגד הטיעון הדתי, תשמעו, אם בא אליי מישהו ואומר לי, סביב הכוכב צדק, מסתובב קנקן תה קטן, ואז אני שואל אותו, אבל אני לא רואה את הקנקן הזה, ברור, כי הוא קטן, אי אפשר לראות אותו. והוא שקוף במה שאתם רוצים, כן? לכן אי אפשר לראות אותו, אז ברטרנד ראסל שואל, אז מה אני אגיד על היפותזה כזאת, שזה 50-50? לא יכול לדעת, אולי כן, אולי לא, 50-50. מה פתאום, זה שטויות. לא מתייחס לזה בכלל, אני זורק אותו מכל המדרגות. למה? לא כל דבר שלא ראיתי הוא שווה משקל הסתברותי לאפשרויות אחרות. יש היפותזות שצריך איזושהי אינדיקציה כדי שאני אקבל אותן. ומאז יש איזשהו מינוח כזה שלטיעונים כאלה שאתה ממציא דברים, זה טיעוני קנקנטי. אתה ממציא איזשהו קנקנטי, מסביר לי למה אני לא יכול לראות אותו, ואז אתה רוצה שאני אגיד, אוקיי, אז הסיכוי שקיים קנקנטי כזה הוא 50. או שקיים או שלא קיים. עכשיו שימו לב שזה טיעון שהאתאיסטים מעלים כנגד המאמינים. אבל בערעור הזה, האתאיסטים חוגגים במסיבה עם, עם אלפי מיליארדי קנקנטי. הם בעצם המציאו יקומים, מיליארדי 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 יקומים, שאף אחד מאיתנו לא ראה. ואז תשאל אותם, רגע, אבל לא ראינו, מה האינדיקציה שיש יקומים כאלה? טוב, אי אפשר לראות, כי זה לא, האור שלנו לא נגיש לשם, כן? זה לא יוצר אינטראקציה אלקטרומגנטית עם אור, אז אי אפשר לראות את זה. אתם מבינים שזה ממש טיעון של קנקנטי. זאת אומרת, האתאיסטים מאשימים את הבריאתנים בטיעוני קנקנטי, והמגננה שלהם זה לא קנקנטי אחד, זה מיליארדי מיליארדים של קנקני תי, כן, ממש מסיבת התי של אליסה בארץ הפלאות, עם הקובען המשוגע. זאת אומרת, לא יומן, הם ממציאים מיליארדי מיליארדי יקומים עם יצורים, עם הכל, אף אחד לא ראה שום דבר מזה. למה? כדי להסביר לי איך זה יכול להיות שעולם כל כך מיוחד נוצר פה סתם ככה. במקום להגיד, אוקיי, אם היא נוצר, כנראה מישהו יצר אותו. מה נשמע יותר סביר? לי השני, אני לא יודע. זה הזוי. בכל הקשר אחר, הם עצמם היו מאשפזים אותי בבית חולים לחוזה הזיות של קנקני תי. אבל בעצם הם חיים בתוך עולם שכולו מלא בקנקני תי דמיוניים כאלה, שאין שום אינדיקציה לזה שבאמת הם קיימים. שמישהו אי פעם ראה את זה, כן? הזכרתי בפעם הקודמת, עם את הפרויקט של סטי בברקלי, כן, עם שמחפשים אותות, שידור אותות מהיקום, ואם הם ימצאו משהו עם מבנה שהוא לא רנדומי, אז הם יניחו שהיה מישהו או חברה מסוימת ששידרה את זה אלינו. ושוב פעם, אני אומר, אוקיי, אם ימצאו את זה, אז תניחו שהיו המון שידורים אחרים שלא היו עם מבנה, וזה כן עם מבנה. מה הבעיה? יש הערעור האנתרופי קיים גם שם. אף אחד מאיתנו לא מקבל דברים כאלה. אתה צריך אינדיקציה לזה שיש הרבה יקומים אחרים, ואז אתה יכול כמובן להגיד שבסדר, אז היקום הזה הוא מיוחד, אבל אחד מתוך מיליארד מיליארדי יקומים צריך להיות מיוחד. או אתה צריך אינדיקציה לזה שהיו המון המון הוצאות להורג, ורק אחת מתוך המיליון נכשלה, כדי לא להתפעל מזה שהייתה אחת שנכשלה. אבל אם אתה לא יודע שהיו הוצאות להורג, אז להמציא מיליוני הוצאות להורג רק כדי להגיד שזה פה לא מפליא שזה נכשל, זה חסר בסיס. במקום זה, כנראה צריך להגיד שהם נכשלו מאיזושהי סיבה מכוונת. נשמע מסקנה הרבה יותר הגיונית. ולכן האירור הזה הוא אירור בעיניי מאוד מאוד חלש. עכשיו אני אגיד לכם יותר מזה. האירור הזה בעצם מניח את קיומם של הרבה אין ספור יקומים, יקומים, שימו לב, לא פלנטות, כן, לא כוכבים, אלא יקומים, כל היקום שלנו כולו, עם כל אחד עם חוקי טבע משלו, משהו מטורף לחלוטין, מגוון מטורף, אוקיי? עכשיו, בתוך כל יקום כזה, בטח אותו התאיסט הרי מסביר לנו, שכל מערכת חוקים יוצרת יצורים אפילו מורכבים ומתוחכמים, נכון? זה אחד האירועים שטיפלתי בהם בפעמים הקודמות. זאת אומרת שביקומים האלה בעצם קיימים כל מיני יצורים שונים ומשונים. למשל, בעולם אחד יהיו שדים, בעולם השני יהיו מלאכים, בעולם השלישי אולי יהיו אפילו אלוהימים. נכון? הרי כל עולם יש בו מערכת חוקים, חוקי טבע מטורפת, אולי בלי חוקי טבע, לא יודע, כל מיני עולמות, הכל. אין, יד הדמיון הטובה עליכם, אין, לא ננעלו שערי הדמיון. כל מה שתדמיינו בעצם נמצא שם. כי היו אין סוף ניסיונות, אז כל אחד מהם יצר משהו אחר, והם כולם קיימים איפשהו, היו קיימים, עדיין קיימים במקביל. עכשיו אני שואל, אז מה הבעיה להאמין שיש אלוקים? אתה כבר מאמין שיש שדים, מלאכים, תרנגולים, לא יודע מה, תרנגולים עם זימים, מה שאתם רוצים, לא משנה, כל יצור שאתה מעלה בדעתך, הכל קיים, או האתאיסט בעצם מניח את קיומם של כל סוגי היצורים עלי אדמות. בלי שראינו אותם כמובן. וכל זה בשביל מה? בשביל שאני לא אניח שיש אלוקים. עכשיו תגידו לי איזה תיאוריה יותר חסכונית, או יותר סבירה, פחות המצאתית, כן, פחות קנקן תה. זה הזוי.
לא, הם לא מאמינים בזה, סתם בתור גיחוך הם מעלים את זה.
לא בתור גיחוך, זה התיאוריה, מה זה בתור גיחוך? לגחך אתה יכול לגחך לבד. אבל...
מה זה ספגטי? מה זה מפלצת הספגטי? זה סתם, זה לא שהם חושבים שזה...
מפלצת הספגטי זה לא יראו, מפלצת הספגטי זה ביטוי ליראו. אבל אתה צריך, אתה יכול לגחך לעשות מה שאתה רוצה, אבל טיעונים, אתה צריך לעלות טיעון, מה לא בסדר בטיעון שלי? והטיעון של המולטיברס הוא הטיעון, שעומד בבסיס הגיחוך. עכשיו, אני לא רואה מה עדיף להמציא אוסף של מיליוני מיליוני יקומים, מסיבת תה של כובענים מטורפים, עם קנקני תה מטורפים מכל הסוגים מאמינים, שאף אחד לא ראה אותם, מכל הגוונים וכל המיסטיקות, הכל קיים, הכל קיים, כל דבר ביקום אחר, אוקיי? בשביל להישאר מטריאליסט ולא להאמין במיסטיקה הזאת שיש אלוקים. כי זה מאוד לא הגיוני, מאוד לא אינטואיטיבי, מאוד המצאתי. כן, זו המצאה חסרת בסיס שיש אלוקים. אז מה אתה מציע בתור אלטרנטיבה שהיא יותר הגיונית או חסכונית, פחות המצאות? את כל המסיבת תה המטורפת הזו שתיארתי קודם. שבתוכה יש גם אלוהימים כמובן, הכל יכול להיות בתוכו, כי אתם מבינים שזה מגוחך, האירוע הזה פשוט מגוחך. וכל זה בלי שום אינדיקציה לזה שבאמת יש משהו מכל זה. יכול להיות שיש, אני לא יודע, אבל לטעון שיש, בלי שיש לך שום אינדיקציה, אז אתם יודעים, בכל מקום אחר אנחנו מפעילים את התאר של אוקה, תיאוריה הכי חסכונית, התיאוריה הכי פחות, שנדרשת להכי מעט המצאות, של כל מיני ישים שאף אחד לא ראה. אנחנו עושים את זה לפעמים כדי להסביר תופעות, ממציאים ישים, כן? כמו כל מדע עושה, כל תיאוריה מדעית עושה את זה, אבל אנחנו בונים תיאוריה חסכונית, אנחנו לא בונים תיאוריה מטורפת רק כדי להכחיש את קיומו של אובייקט אחד, אנחנו מייצרים אין ספור אובייקטים אחרים שהם לא פחות מטורפים ממנו. אז מה הרווחת? למה הטיעון הזה יותר טוב מהאלטרנטיבה שאתה יוצא נגדה? עכשיו, זה הטענה השלישית. בקיצור, הטענה הראשונה טענה הראשונה זה שבעצם אתה ממציא אינסוף יקומים וכך אתה בעצם מנטרל כל התפעלות מסטטיסטיקה. אם אין לך אינדיקציה לקיומם של היקומים האלה, זה לא יהיה קביל כהסבר אלטרנטיב. הטענה השנייה שלי כנגד האירור האנתרופי, זה הכל טענות שלי נגד האירור האנתרופי, כן? הטענה השנייה שלי זה שבמסגרת היקומים שאותם המצאת, גם קיימים כל מיני יצורים לא פחות מופרעים מההנחה שאלוקים קיים, או שמלאכים, או ששדים, או מה שאתם רוצים. אז מה הרווחת? הטענה השלישית שאני רוצה לטעון, זה שאפילו אם כל זה נכון, אז תסבירו לי מי מייצר את כל היקומים האלה. נניח שמיוצרים יקומים, כל יקום עם מערכת חוקים, חוקי טבע אחרת. כל הזמן נזרקים לחלל, חלל במרכאות, כי החלל גם הוא חלק מהיקום, אבל נזרקים, לא יודע מה, למציאות, אוסף של יקומים, כל אחד עם מערכת חוקי טבע אחרת. מה, יש איזה גנרטור יקומים, שמייצר כל פעם יקומים, עם מגריל חוקי טבע, ומייצר יקום עם חוקי טבע משלו. אז אני כמובן אחזור ואשאל, מי זה גנרטור היקומים הזה? או מי מפעיל אותו, מי יצר אותו? לפי איזה חוקים הוא פועל? אולי אפשר לדון על החוקים שלו, איך הוא מגריל בדיוק את המערכות. זאת הטענה השלישית שלי כנגד האירוע האנתרופי. אתה בעצם מניח בסופו של דבר את קיומו של גנרטור יקומים. אז אלוקים, הקדוש ברוך הוא, זה גנרטור יקומים. מה זה משנה איך קוראים לו? אמרתי שאני לא מתחייב לאלוקים שנתן תורה דווקא. אני מתחייב לאיזשהו יש טרנסנדנטי שעומד בבסיס העולם הזה, שהוא זה שיצר את העולם הזה. אז לכן, מה, אז אתה קורא לו עכשיו גנרטור יקומים, אז מה, אז אתה מדבר על אלוקים, רק קורא לו אחרת. אז מה הרווחת שהוא יצר עכשיו המון יקומים ולא רק אחד? עוד יותר טוב, אז עוד יותר ברור שיש אלוקים.
כן, אבל אנחנו שוב מגיעים לעניין הזה של, אוקיי, אז מי יצר את האלוקים? אז לעולם לא נגיע לקצה, לא, אבל כל פעם, הטיעון הזה תמיד הוא המנצח. לא ייתכן שהשעון נעשה בעצמו, אבל אנחנו בסך הכל הולכים צעד אחורה, ועוד צעד אחורה, ועוד צעד אחורה. איך זה פותר את השאלה מי יצר את זה?
אתה חוזר לשאלה שכבר טיפלתי בה יותר מפעם אחת.
אבל אני לא ראיתי את הקצה. מה זה?
קצה, הסברתי מה הקצה.
אז אני מצטער.
הקצה חייב להיות שקיים איזשהו גורם, חוליה בשרשרת, שהיא עצמה לא זקוקה לחוליות קודמות כדי שהיא תתקיים, כי אחרת אתה נקלע לרגרסיה אינסופית. זה הוכחה בדרך השלילה לזה שחייב להיות גורם כזה. עכשיו מה? הגורם הזה יכול להיות כמובן כל דבר שלא יהיה. אתה יכול לקרוא לו גנרטור יקומים, אתה יכול לקרוא לו אלוקים, אתה יכול לקרוא לו מוישלה, זה לא חשוב. אבל חייב להיות גורם כזה. הגורם הזה מבחינתי זה אלוקים. לכן אין בעיה, אני מוכן לקבל את גנרטור היקומים. אבל חייב להיות גורם שהוא יצר את היקום, ושהוא עצמו אין שום דבר שצריך ליצור אותו כדי שהוא יהיה קיים. אם אתה קורא לו גנרטור יקומים לא אמרת כלום, בסדר גמור, זה הייתה הוכחה שלא הוכחתי. הקיום שלו הוכחתי.
למה לא עצרנו בחוקי הטבע?
חוקי הטבע הסברתי, גם את זה הסברתי. כי חוקי הטבע הם לא ישים. חוקי הטבע הם מתארים את אופן פעילותו של המחולה. זה כמו הדוגמה עם מכונת הכביסה או עם המפעל. עסקתי בזה.
גם קדוש ברוך הוא
לא... חוקי הטבע לא מייצרים שום דבר. חוקי הטבע מתארים תהליכים. אבל אני שואל מי עושה את התהליכים האלה? לא איך מתארים אותם. שני דברים שונים. אז בעצם הטענה השלישית, בסופו של דבר אתה מגיע בסוף לאיזשהו גורם טרנסנדנטי, תקרא לו איך שאתה רוצה. וזהו, מבחינתי זה אלוקים. עוד פעם, אני לא נכנס למימדים הדתיים שלו. אני רוצה לטעון שחייב להיות גורם טרנסנדנטי בתחילת התהליך הזה, כי אחרת אתה לא תצא מזה. ואתה מגיע אליו ביוק או ביקרוק, זה אותו מפה או משם, זה לא יעזור שום דבר. טענה האחרונה שעולה כאן, או המגננה שיכול האתאיסט לעלות, כן, אבל תורת הקוונטים מראה לנו שיש גם היווצרויות ספונטניות, בלי שיש גנרטור שמייצר את הדברים, כן, חלקיקים נוצרים מהוואקום, אנטי חלקיקים, נוצרים מהוואקום גם בלי שיש איזשהו גנרטור שמייצר אותם. אז אולי גם העולמות לא צריכים גנרטור שייצר אותם, אז הם מיוצרים בעצמם. שימו לב, זה תוקף רק את הטענה השלישית שלי, לא את שתי הראשונות. לכן שתי הראשונות בעינם עומדות, ולכן האירור הזה נפל בין כה וכה. אבל אפילו הטענה השלישית זה לא נכון. גם הטענה השלישית שלי כנגד האירור, גם היא לא נופלת פה. למה? כי כמו שהסברתי באירור, בטיעון מתוך החוקים, תורת הקוונטים, היווצרות ספונטנית בתורת הקוונטים, היא לא באמת ספונטנית. כי בעולם של וקום, שלא שוררים בו שום חוקים, לא תהיה היווצרות ספונטנית. בעולם ש, 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 שנשלט על ידי חוקי תורת הקוונטים, אז אפילו אם הוא ריק לגמרי, יכולים להיווצר באופן ספונטני חלקיקים. אבל בשביל זה צריך שהחוקים ששולטים באותו עולם יהיו חוקי תורת הקוונטים. בעולם שלא שולטים בו שום חוקים, עולם שהוא וקום לגמרי, אין, גם בלי חוקים, לא רק בלי ישים, בלי כלום. אז לא יהיה שם היווצרות יש מאין, לא יהיה כלום, פשוט לא יישאר כלום וזהו. כשאתה אומר לי שיש היווצרות ספונטנית, אתה בעצם מניח את חוקי תורת הקוונטים. אז בעצם זה לא וקום. זה לא עולם ניטרלי, עולם ריק, עולם בלי תוכן. לא, יש לו תוכן, אין בו ישים, אבל יש בו את תורת הקוונטים. גם בהמשך הסברתי שמה שיכול להיות שאפילו יש בו ישים, רק ישים נטולי מטען, זוכרים את אנקסימנדרוס, כן, שהטענה היא שהיה פה, הישים היו גם קודם, רק המטענים עכשיו מתחלקים למטען פלוס ומינוס שמקזזים אחד את השני, וכך נוצרים החלקיקים, אבל החומר עצמו של החלקיקים היה קיים עוד קודם, כי לא נוצר חומר, לא נוצר יש מאין. בכל אופן, אז לענייננו, הטענה היא ש... שגם אם אני מדבר על, לא על גנרטור יקומים, אלא על היווצרות ספונטנית של יקומים שיוצרים מתוך, יוצאים מתוך הוואקום באופן ספונטני כמו בתורת הקוונטים. אז אני אומר, אז אין פה גנרטור יקומים, אבל יש פה מישהו שדאג לאופי הקוונטי של המציאות, שמאפשר היווצרות ספונטנית של יקומים. לא תצאו מזה. זאת אומרת, אם אין כלום, כמו שביבי אומר, אם לא היה כלום, אז אין כלום. בסופו של דבר, אם משהו נוצר, אז יש איזושהי מעטפת שמאפשרת את ההיווצרות שלו. משהו שאחראי להיווצרות שלו. אחרת אתה סתם מיסטיקן, אתה סתם אומר דברים חסרי בסיס. ולהגיד, כן, בוויכוח בין המאמינים לאתאיסטים, להגיד לאתאיסטים שהם מיסטיקנים, אין לך אלבון גדול מזה. אבל זה ככה. הם כמובן מיסטיקנים מטורפים. אולי אני אגיד עוד... אני רוצה לסיים את הראייה הפיזיקו-תיאולוגית היום. אז יש לי עוד שתי נקודות שאני רוצה להספיק. נקודה אחת, כבר נגעתי בה, אז אני אקדים אותה, בעצם חשבתי לסיים בה, זה באמת הכנסייה האתאיסטית. הערה סוציולוגית יותר מאשר טיעון פילוסופי. הרבה פעמים ישנה התחושה בעולם, כולל אצל הדתיים לגבי עצמם, או מאמינים לגבי עצמם, שהם דוגמטיים והאתאיסטים הם פתוחים לכל האפשרויות, הם רציונליים, הם פתוחים, הם שוקלים את כל האפשרויות, כן, באים טבולה ראסה לדיון, כן, דף חלק, הם רואים, נותנים לראיות לדבר, והמאמינים איכשהו, האמונות שלהם מוכתבות על ידי איזשהן הנחות דוגמטיות, מראש. האמת היא שבמציאות שני הצדדים הם דתיים, רוב הדוברים משני הצדדים, זאת הכללה כמובן, רוב הדוברים משני הצדדים הם דתיים, אני נוטה לחשוב שהאתאיסטים הם יותר דתיים. יש לי ניסיון לא מבוטל בלדבר עם חבר'ה כאלה, האמת שאין לי ניסיון לדבר עם חבר'ה כאלה, כי אי אפשר לדבר איתם. אתה מלא טיעונים, הם נסוגים לפינות מטורפות עם קנקני תה וכל מה שאתם רק רוצים, העיקר לא להודות במסקנה המתבקשת. זה הרבה יותר מאשר אותה הגנה שאתם מוצאים אצל אנשים דתיים שמנסים להגן על האמונות שלהם. כן, אני חושב שהזכרתי פה איזה פעם, קראתי פעם ספר, יש לי אותו עדיין אני חושב, היה בשנות ה-30, 40, 50, לא יודע, בארץ, היה ספריית הפועלים במאבק. זה האגף הקומוניסטי של ספריית הפועלים, שהם הוציאו כתבי מופת קומוניסטיים. בין היתר כל מיני חיבורים, איך שסטלין חזה את הפיזיקה המודרנית, ומה שהוא לא חזה זה לא נכון כמובן, לנין או סטלין, אתה יודע שם אחד הספרונים נדמה לי, זה לנין והפיזיקה המודרנית, או משהו כזה, כך נקרא הספר, אני זוכר, המחבר זה אום ילניצקי כלשהו, זה תרגומים מרוסית כמובן. אבל אתם לא מאמינים איזה פלפולים היו שם. זאת אומרת, איך להסביר שלנין בעצם חזה הכל, את כל התגליות שהיו אחרי זה בעצם אתם יכולים למצוא בדילוגי אותיות בכתביו של לנין. עכשיו, זה נורא מצחיק שרואים את זה שם, אבל בעצם רואים את זה בכל מקום. כל קבוצה אידיאולוגית מגינה על עמדתה, שזה אגב לגיטימי, אם העמדה שלך נשמעת הגיונית, אם העמדה שלך נשמעת לך הגיונית, אז אתה מגן עליה, זה בסדר, זה הגיוני. אבל אתה מגיע לפינות כל כך בלתי סבירות, רק כדי לשמור על ההנחה שלך, שאתה צריך, אם אתה אדם באמת פתוח, אתה צריך לחזור ולבדוק האם ההנחה שלך באמת באמת כל כך ברורה, שזה מצדיק להיכנס לפינות כל כך דחוקות, כדי להגן עליה. ואני לא רואה איך התאיסט יכול להיות כל כך משוכנע שאין אלוקים, יכול להגיד אין אינדיקציות שיש, טענה שאני שומע, אבל להיות כל כך משוכנע שאין אלוקים, שבזכות זה, או בגין זה, הוא מוכן להיכנס לכל לוותר על עקרון הסיבתיות. אין סיבתיות. יש שדים, יש מלאכים, יש קנקנים, יש אלוהימים, יש יקומים שלא ראינו, הכל, את כל זה הוא ממציא רק בשביל להגן על העמדה הזאת שאין אלוקים. מה זה אם לא, אם לא דוגמות כנסייתיות? בעצם הוא מגן על הדוגמה הכנסייתית בכל מחיר. ואדם פתוח, אגב, אני אומר, אדם פתוח זה לא אדם שלא מגן על הדוגמות שלו. לכל בן אדם יש אינטואיציות ראשוניות שהוא באמת מאמין בהם, ואם משהו תוקף אותם, אז אתה מגן, ואתה לפעמים אפילו מוכן להידחק בשביל להגן, שזה בסדר. זה מה שהראשונים מסבירים על הווה דן את כל האדם לכף זכות. אז אומרים, הרמב״ם, רבנו יונה, על המשנה באבות, מה זה הווה דן את כל האדם לכף זכות? אז כשאתה רואה, כן, את הרב שח רץ עם סכין אחרי נערה מאורסה ברחוב, אוקיי? אתה אומר, טוב, כנראה היא שכחה, היא הייתה עוזרת בית שלו, שכחה אצלו את הסכין, והוא רץ אחריה להחזיר לה את הסכין. אבל אם הייתי רואה את הברג'ל רץ אחריה, אז הייתי צריך לראות בו. מדין רודף. למה? מה? מה זה הפרוטקציות האלה? זה לא פרוטקציות. זה גם לא חובה לדון לקו זכות. ההיגיון אומר לדון לקו זכות. ההיגיון אומר שהרב שח לא רודף אחרי נערה מאורסה, בטח לא ברחוב, כדי לאנוס אותה עם באיומי סכין. אבל הברג'ל עושה דברים כאלה. אוקיי? אז לכן ההיגיון, הפרשנות ההגיונית אומרת שצריך לדון את הרב שח לקו זכות. לא כי הוא צדיק ואנחנו חייבים לו משהו, אלא כי זה ההיגיון אומר. ההיגיון אומר שהפרשנות שהוא הולך לאנוס אותה היא לא סבירה. זה נקרא לדון לקו זכות. לדון לקו זכות זה להיות הגיוני. זה נקרא לדון לקו זכות. אבל לא לדון לקו זכות את הברג'ל. אין שום היגיון לדון אותה לקו זכות כי זה לא נכון. או לא סביר. יכול להיות נכון, אבל זה לא סביר. אז לכן, אותו דבר פה. אם יש לי עמדה שהיא נראית לי מאוד נכונה אינטואיטיבית, כשיהיו עליה קושיות, אני אהיה מוכן להעלות תירוצים דחוקים, להגן, לדון אותה לקו זכות, וזה בסדר גמור. למה? אם יש לי סיבות טובות באמת להחזיק בה, תיאוריה מדעית, שמסבירה המון 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 תופעות, אז זה כמו שתומס קון אמר, גם כאשר תוקפים אותה בכל מיני עובדות שלא מסתדרות איתה, אז אני מוצא תירוצים דחוקים, או שאני לא מוצא תירוצים ואני מחכה, אבל אני לא מוותר על התיאוריה. למה? כי יש לי סיבות טובות להחזיק בה, היא מסבירה הרבה מאוד עובדות. מתי מוותרים על התיאוריה, אומר תומס קון, מתי שיש משבר פרדיגמטי? כאשר מספר הקשיים והדחקים שאתה צריך להיכנס אליהם כדי להגן על התיאוריה, זה כל כך גדול, שכאן כבר אתה צריך לחזור מחדש ולשאול האם אני בכל זאת מחזיק בתיאוריה הזאת. וכאן נבחן השאלה אם אתה אדם פתוח או נעול, או פנאטי, דתי, כן? לא בשאלה אם אתה מגן על העמדות שלך, להגן על העמדות שלך זה בסדר גמור. גם להיכנס לדוחק בשביל להגן על העמדות שלך זה בסדר גמור. אתה פתוח במקום שבו הדוחק שאליו אתה נכנס, הוא שווה את הביטחון שיש לך בהנחה שעליה אתה מגן. עכשיו, אני לא רואה איך יכול להיות לך כאדם אתאיסט. ביטחון כל כך גדול בזה שאין אלוקים, בוא נגיד, אין לי אינדיקציה שיש, אבל להיות בטוח בזה שאין, אני לא רואה על סמך מה. לא מכיר אף טיעון לטובת זה שאין אלוקים. אני מכיר טיעונים שאומרים אין אינדיקציה שיש. אבל הטיעונים של אין אינדיקציה שיש, ברגע שאני מביא לו אינדיקציות, אז הוא אומר להגיד, אוקיי, אז עכשיו יש אינדיקציה שיש. אבל הטיעונים שלא מקבלים את האינדיקציות לקיומו של אלוקים, זה טיעונים שאומרים אין אלוקים, לא אין אינדיקציות שהוא ישנו. אין, אני יודע שאין. ואז כל אינדיקציה שאני מביא לו, הוא עושה לי, מוציא לי תירוצים דחוקים ונכנסים לאפולוגטיקה דתית. וזה מה שקורה. זה ממש מדהים. זאת אומרת, אני ממליץ לכם לקרוא, יש הניסיון הכי טראומטי, הייתי אומר, שלי בניסיון לנהל שיח כזה, אחרי שהוצאתי את אלוהים משחק בקוביות, אז פנו אליי מוויינט מדע, וביקשו ממני סדרה של טורים על הנושא האם אמונה באלוהים היא רציונלית. עכשיו, מי שמכיר את האגף הזה, אגף המדעי באתרי אינטרנט, זה בעצם, זה עולם, עולם התיווך של הכנסייה האתאיסטית. זאת אומרת, אדם מאמין, אין לו דריסת רגל שם. זאת אומרת, אם אתה מעיז להגיד משהו, אתה נפסל, אתה נצלב במקום. זאת אומרת, במקום צולבים אותך. אין דבר כזה. זאת אומרת, זה, 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 זה טריטוריה אתאיסטית. מדע ואתאיזם זה מילים נרדפות שם. עכשיו, אני ככה אמרתי לעצמי, אוקיי, זה אתגר להתגושש עם החברה האלה. כתבתי סדרה של כמה טורים, על זה שהאמונה באלוהים זה המוצא הרציונלי, והאתאיזם הוא בלתי רציונלי. וואו, מה שהיה שם, אל תשאלו מה שהיה שם, אני מציע לכם לקרוא, לקרוא את הטוקבקים, שמה שקרה, אתם לא מאמינים, חטפתי שם כללות חרפות, אל תשאלו, היו גם פה ושם טיעונים עניינים, שניהלתי עליהם דיון, אבל הרוב היה פשוט, פשוט כיללו אותי, המוסלמים שאתה מצייר להם קריקטורה של מוחמד, אני חושב שזאת, זה נימוסי טרקלין של וינה, לעומת מה שהיה שם. וזה, זה לא יאומן הפנאטיות הדתית שאנחנו מגלים במחוזות האלה. וכן, בסופו של דבר אפילו העורך התערב ועצר את סדרת הטורים. הוא עצמו הגיב, כתב טור בעצמו נגד אחד הטורים שלי, שזה לא, לא עושים ברמה האתית, ועצר את הטורים שלי באמצע, לא נתן לי לסיים את הסדרה. כי ברור שגם המערכת בנויה מאנשים כאלה. אגב, העורך התחלף דרך אגב באמצע. הראשון שהזמין אותי, כנראה היה כן אדם שהיה מוכן לשמוע את זה, אבל מי שהחליף אותו היה מהכומר של אותה כנסייה. בכל אופן, אז זאת הייתה...
סליחה, באיזה שנים זה פורסם? ואיך אפשר למצוא את זה בחיפוש?
תחפש, האם אמונה באלוהים רציונלית בוויינט, אני מניח שזה מה שיעלה לך. כבר לא זוכר, זה כבר... אחרי שיצא אלוהים בשרים בקוביות, אז זה אומר, לא יודע, 10 שנים אולי, משהו כזה.
אוקיי.
יש שם איזה, נדמה לי, סדרה של כמה, 6, אני חושב, 6 טורים. צבי ינאי גם הגיב לזה בסדרת טורים משלו, הרי היה לי עימות איתו בספארי, גם צילמו איזה עימות בינינו. לא משנה, בקיצור, הוא הגיב עניינית, אני לא מסכים איתו בכלל, אבל הוא הגיב עניינית. בכל אופן,
שאלה רגע.
כן?
שואלים, יש שאלה שהם שואלים הרבה פעמים, מה יגרום לך לפקפק באמונה שלך, באלוהים? אז מה אפשר לענות את זה?
לא יודע, אם תביא טיעונים טובים.
זה היה ש...
תביא לי טיעונים, לא טיעונים שאין אלוהים, תביא לי טיעונים שמראים למה הטיעונים לזה שהוא ישנו לא נכונים או לא מחזיקים מים. אני מסתפק בטענה שאין אינדיקציה לקיומו, זה בסדר גמור. אני לא מצפה להוכחה שהוא איננו, אני לא מעלה בדמיוני איך אפשר להוכיח את היעדרו של משהו. אבל אני כן מצפה שאם יש לי טיעונים טובים לטובת קיומו, שמישהו יראה לי שהטיעונים האלה לא נכונים. מה הבאג בטיעון שלי? אז העליתי פה הרבה מאוד הפרחות, כל אחת מאלה, אם היא הייתה מחזיקה מים, אני מקווה שהיא הייתה מצליחה, אם הייתי מספיק, אני מקווה שאני מספיק ישר, בשביל להגיד שאם זה באמת, היו מראים לי שהטיעונים שלא מחזיקים מים, הייתי מודה על האמת. כי אני מסכים שחובת הראיה היא עליי, שיש אלוקים. אני לא מצפה להוכחות שאין. אבל תראה לי שהטיעונים שלי לטובת זה שהוא ישמו, לא מחזיקים מים. אני חושב שהם טיעונים טובים מאוד. לא מצאתי מישהו ששכנע אותי שהטיעונים האלה אין בהם ממש. להפך, הערעורים בסופו של דבר מתבררים לי ככל כך מגמתיים וכל כך מוטים, שבגלל זה עשיתי עכשיו את כל ה...
אבל איך גדולי המדענים לא חשבו על זה, איינשטיין שהוא יהודי, איך הם לא חשבו על מה שאתה אומר עכשיו?
אני לא יודע להגן על עמדות של כאלה שלא מסכימים איתי. זה שאלה לפסיכולוג, לא שאלה אליי. אני יכול להגיד מה דעתי על הטיעונים שלהם. למה הם לא חשבו את הטיעונים האלה או חשבו טיעונים אחרים? זה צריך לשאול פסיכולוג. אז הבעלי המוסר יגידו לך, זה נגיס, יצר הרע, איזושהי סמיות עיניים, אולי מפחדים מההשלכות של זה. לא יודע, לא רוצה להיכנס לזה, אני לא פסיכולוג ולא מעניין אותי פסיכולוגיה. אני דן בטיעונים. והטיעונים, אני מציג את מה שאני חושב. ואם איינשטיין כזה גאון ויש לו טיעונים אחרים, אני בטוח שהוא יוכל להעלות טיעונים טובים לא פחות ממני, הוא היה הרבה יותר חכם ממני. אז אם הוא היה מעלה טיעונים, הייתי שמח לקרוא והייתי חוזר בי. לא מכיר טיעונים שהוא העלה. יש ויכוחים גדולים, כמה, במה איינשטיין האמין. אני מאוד לא אוהב את זה, כי זה טיעוני הדומינום. הדומינום, כן, כמו, מה אכפת לי מה הוא האמין? תן לי את הטיעונים. אם יש לו טיעונים טובים, מצוין. אם יש לו טיעונים גרועים, אז גם אם הוא איינשטיין, אני לא אקבל. אוקיי? זה כמו למה הרבה מאוד, כן, למה הרבה מאוד אנשים חכמים הם נוצריים, או אתאיסטים? אין לי מושג, כל מה שאני יכול זה לבדוק את הטיעונים. כי אם טענה כזאת, למה הרבה מאוד אנשים חכמים לא מסכימים, איתך לא תצליח להחזיק בשום עמדה. כי על כל עמדה יש ויכוח, ובוויכוח יש גם אנשים חכמים פה ושם משני הכיוונים. זה לא, אין לנו ברירה אלא לדון בדברים לגופם, אנחנו לא יכולים להסתמך על אנשים, לכן בלוגיקה זה מוגדר כקשר, כן, פנייה אל הסמכות, מה שנקרא. טוב, בכל אופן, אני רוצה לסיים בעוד נקודה אחת, ובזה אני מסיים את המסלול. גמרתי את הסוגריים הסוציולוגיות, כן, על כנסיית המדע. עוד הערה. יש הערה לטליאולוגיה של המדע. אולי הזכרתי את זה כבר, אני לא זוכר. טליאולוגיה הכוונה תוצאתיות. אומרת, בדרך כלל אנחנו רגילים לזה שהסבר זה משהו שמציג לי סיבות. כשאני רוצה להסביר משהו, ההסבר אמור להציג לי את הסיבות לדבר הזה. למה זה קרה כך? ברגע שמצאתי סיבה, הסיבה הזאת מהווה הסבר. אבל יש גם סוגי הסבר אחרים, וזה הסברים שנשענים על תכליות, לא על סיבות. יש הסברים שאומרים למה זה קרה, ויש הסברים שאומרים בשביל מה זה קרה. בדרך כלל, באופן מסורתי, הסוג ההסבר משתנה כשאנחנו עוברים על המפה של תחומי המחקר המדעי. כן, נגיד אנחנו מתחילים, נגיד הפיזיקה זה הדבר הכי יסודי. עליה יש את הכימיה, ואז הביולוגיה, בחלוקה מאוד גסה, יש כמובן תתי תחומים, ביולוגיה, ואז פסיכולוגיה, שזה הנפש של האדם, המטריאליסטים זה בעצם טוענים שזה בנוי על גבי הביולוגיה, ועל זה, נגיד סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, זה כבר חברות של בני אדם, קבוצות של בני אדם, וכן הלאה. עכשיו, ככל שאתם עולים במעלה המדרג הזה, ההסברים הופכים להיות מהסברים סיבתיים להסברים תכליתיים. נגיד בפיזיקה ההסברים הם סיבתיים, ובכימיה. בביולוגיה, בטח בפיזיולוגיה, ההסברים הם תכליתיים. למה יש לנו איבר כזה? כי האיבר הזה עושה כך וכך. מה התכלית שלשמה הוא קיים? אבל השאלה למה שואלת, למה הוא נמצא בתוכי? מה יצר אותו? מה הסיבה שגרמה לזה שהוא נמצא? לא במה הוא מועיל. במה הוא מועיל זה הסבר טליאולוגי. אותו דבר בפסיכולוגיה. אתה שואל בן אדם, למה מישהו עשה משהו? אתה יכול להסביר מה היה הגורם שגרם לו לעשות את זה? ואתה יכול להסביר מה הייתה התכלית שלשמה הוא עשה את מה שהוא עשה. כשמישהו מרים טלפון לקבוע פגישה עם החבר שלו מחר בבוקר, דיברתי על זה בהקשר של הבחירה החופשית, מרים טלפון כדי לקבוע פגישה עם החבר שלו מחר בבוקר, אני שואל למה הוא הרים טלפון? אז אפשר להסביר למה הוא הרים טלפון, כי הייתה פקודה מהמוח ליד שהניפה את השרירים של היד, והוא שלח לטלפון חיה גירים, זה ההסבר הסיבתי. אבל זה הסבר ברמה המכניסטית המדעית. כשאני מדבר ברמה הפסיכולוגית, אז ההסבר יגיד לנו, הוא הרים טלפון כדי לקבוע את הפגישה מחר. זה הסבר טליאולוגי. זה לא סיבה, זה התכלית של הרמת הטלפון. מה הוא רוצה להשיג עם הרמת הטלפון? זאת אומרת, הפיזיולוגיה, או הפיזיקה והכימיה, אלה הסברים סיבתיים. הפסיכולוגיה, האנתרופולוגיה והסוציולוגיה זה הסברים תכליתיים. עכשיו, בביולוגיה בעצמה, בפיזיולוגיה בוודאי, יש הסברים תכליתיים. רוב ההסברים שם הם הסברים תכליתיים. עד שהגיע דרווין עם האבולוציה והצליח לתרגם את ההסברים התכליתיים להסברים סיבתיים, בעצם הסתפקו בהסברים תכליתיים. הגדולה של האבולוציה זה שהיא הראתה שגם בביולוגיה אפשר לדבר על הסברים סיבתיים. התכלית בעצם הופך להיות סיבה. על ידי התהליך של הברירה הטבעית דיברנו עליו. אבל מה שהרבה אנשים לא מודעים לו, זה שיש הסברים תכליתיים גם בפיזיקה. אם אני יורד עוד יותר במורד התחומים המדעיים, כן, יותר אל היסוד, לא רק בביולוגיה, אלא גם בכימיה ובפיזיקה. דוגמה לדבר, כן, הדוגמה שתמיד מביאים, אני משתף פה רגע את הסרטוט. חוק סנל. חוק סנל באופטיקה, תסתכלו על הקו האדום. הקו האדום מתאר את המסלול שעוברת קרן אור. אוקיי? עכשיו נגיד שקרן האור יוצאת מהנקודה P, משמאל למעלה. והיא מגיעה, והשטח הלבן זה אוויר, השטח החלחל אפור הזה זה מים. אוקיי? אז יש בעצם מקדמי שבירה שונים, ולכן הקרן, הזווית של הקרן נשברת. עכשיו, חוק סנל אומר שיש יחס בין הזווית תטא 1, זה זווית הפגיעה, לזווית תטא 2, שזה זווית היציאה. עכשיו, וזה תלוי במקדמי השבירה, המכפלה של מקדם השבירה כפול סינוס זווית הפגיעה היא שווה. N1 סינוס תטא 1 שווה N2 סינוס תטא 2. זה חוק סנל. עכשיו, מתברר שאת חוק סנל עצמו אפשר לתאר כמקרה פרטי של עיקרון שנקרא עיקרון פרמה, עקרון פרמה. מה זה עקרון פרמה? עקרון פרמה אומר שהאור בוחר את המסלול שלוקח לו הכי מעט זמן להגיע ליעדו. עכשיו, אפשר להוכיח שכל האופטיקה הגיאומטרית יוצאת מהניסוח הזה. זה שקול לגמרי. אפשר לתאר את האור דרך השאלה מה הוא רוצה להשיג, הוא רוצה להפוך את המסלול שלו לאופטימלי, כן, למינימום, לעשות מינימום של זמן הזמן שלוקח לו לעבור את המסלול הזה. זה תיאור אפשרי אחד, והתיאור האפשרי השני זה שהוא פוגע בתווך וקורה לו משהו, ולכן הזווית נשברת, שזה התיאור הסיבתי. חוק סנל זה התיאור הסיבתי, ועקרון פרמה זה התיאור התוצאתי, הטליאולוגי. אוקיי? תחשבו על זה, הדוגמה שתמיד מביאים בהקשר הזה, תחשבו על זה שפה בנקודה Q, זה, זה, זה ים. בנקודה Q תובע בן אדם. יש פה בן אדם שתובע. אוקיי? בנקודה P עומד מציל. עכשיו השאלה, איך הוא אמור לרוץ בצורה שתיקח לו הכי מעט זמן להגיע אל התובע? אז האינטואיציה הראשונית שלנו אומרת ללכת בקו ישר, אבל זה לא נכון. בגלל שאם המהירות שלו על היבשה הרבה יותר גדולה מאשר המהירות שבה הוא שוחה, הוא חותר בחסקה, כן? אז ברור שעדיף לו שהדרך על היבשה תהיה ארוכה יותר ולקצר את הדרך שבים. ואם תעשו את החשבון לפי כמה מהירות הריצה שלו מול כמה מהירות השחייה שלו, זה מקביל לחוק סנל. אתם תקבלו בדיוק את המסלול הזה. ככה מראים שהעיקרון של פרמה בעצם שקול, החישוב הזה מראה שהעיקרון של פרמה נותן את חוק סנל. עכשיו השאלה שעולה כאן, זה מי הוא התיאור הנכון. אז מי צודק? אז פיזיקאים יגידו לכם, אף אחד לא צודק, זה שני תיאורים שקולים, הם שניהם נכונים באותה מידה, אין להם שום נפקמינה, אין ניבוי שונה של שתי התיאוריות האלה, זה שתי תיאוריות שהן שקולות לגמרי מבחינה מדעית. אבל ברור, תשאלו פיזיקאים, כן, אני חושב שכל אחד מרגיש שהתיאור הסיבתי הוא התיאור הנכון. התיאור הטליאולוגי הוא אנקדוטה. מעניין, מצאנו אנקדוטה מתמטית שאפשר להראות תיאור תכליתי שהוא שקול לגמרי לתיאור הסיבתי. מעניין, אבל זה סתם אנקדוטה, זה לא אמיתי, זה לא באמת שהאור בוחר לעצמו את הדרך הקצרה ביותר. האור לא בוחר שום דבר. האור הולך לאיפה שהטבע שלו לוקח אותו ללכת. לכן להגיד שהאור בוחר משהו, זה מטאפורה נתפס, נכון? הוא לא בוחר שום דבר. לכן תיאורים טליאולוגיים במדע, או במדע הדומם לפחות, נתפסים כאנקדוטה. התיאורים הסיבתיים הם כאילו הנכונים. למשל, הפיזיקה של אריסטו, למשל, הייתה פיזיקה טליאולוגית. למה האבן נופלת לקרקע אם תעזבו אותה באוויר? כי היא שואפת לחזור לקור מחצבתה. נכון? היא רוצה להעיר בנויה מאפר. כי מאפר באת ולאפר אתה שוב. אז אריסטו אומר, טוב, אז היא רוצה לשוב לאפר. ולכן היא נופלת למטה. כמובן, רוצה לשוב לאפר זה תיאור תכליתי. איך מתארים את זה בפיזיקה של היום? סיבתית. יש כוח גרביטציה שמושך אותה למטה, והכוח גורם לה ליפול. אבל גם בתיאור המודרני יש ניסוח טליאולוגי. למשל, שהאבן שואפת למינימום אנרגיה פוטנציאלית. זה ניסוח מודרני של אריסטו. זה ניסוח טליאולוגי. האבן שואפת לעשות מינימום. תחשבו על כדורון שאף על איזה, שמתגלגל על איזשהו מתווה טופוגרפי, ערים, גבעות, גאיות, עוקפים וכו'. לאיפה הוא יגיע בסוף? למקום הכי נמוך בתל אביב. נכון? למה הוא יגיע לשם? וששם זה מינימום אנרגיה פוטנציאלית. אתם מבינים שזה תיאור תכליתי. שהכדורון שואף למזער את האנרגיה הפוטנציאלית שלו, הוא בוחר דרך שממזערת את האנרגיה הפוטנציאלית. אוקיי? איך ייראה התיאור הסיבתי? נגיד שהכדורון נמצא על הר, נגיד כוח הגרביטציה מושך אותו להתגלגל כלפי מטה. זה התיאור הסיבתי. זאת אומרת שגם במכניקה יש תיאור סיבתי ותיאור תכליתי, גם באופטיקה יש תיאור סיבתי ותיאור תכליתי. באופן כללי יותר, זה מה שנקרא המכניקה של לגרנז', מי שמכיר, במאה ה-19 הייתה איזושהי תקופה של לגרנז' מצא ניסוח טליאולוגי לכל המכניקה, בעצם לכל הפיזיקה. גם האלקטרומגנטיות שעוד לא הייתה ידועה אז, אבל גם לה יש תיאור טליאולוגי. דרך לגרנג'יאנים, המילטוניאנים, מי שמכיר את הניסוחים האלה, זה בעצם עקרונות מינימום. אתה צריך למזער גודל כלשהו, והמזעור הזה נותן לך את המסלול שהגוף יעבור, כמו שעשינו לגבי קרן האור. במקרה ההוא, הגודל שאותו ממזערים, זה הזמן שהמסלול לוקח. אז הניסוח הזה בעצם מראה לנו שכל חוקי הטבע יכולים להתנסח בשפה סיבתית ובשפה תכליתית. אצל אריסטו הניסוח היה תכליתי, וכולם נורא צוחקים עליו. כי בסדר, מה, האבן בוחרת לחזור לקור מחצבתה? למה, האבן בוחרת מינימום של אנרגיה פוטנציאלית, זה פחות מצחיק? האבן לא בוחרת כלום, זה רק צורה שלנו לתאר מה עושה האבן. ומכאן יוצאת האינטואיציה שכנראה התיאור הסיבתי הוא הנכון, והתיאור התכליתי זאת אנקדוטה. זה לא באמת, זה לא שהאבן בוחרת. אנחנו יכולים להראות שמבחינה מתמטית אפשר להציע גם תיאור מקביל. עכשיו צריך להבין, אני אגיד יותר מזה, אריסטו לא באמת מתכוון לומר שלאבן יש בחירה חופשית. לא של האבן יש אופציה לא לחזור לקרום מחצבתה. והיא החליטה כן לחזור, מתגעגעת לאבא ואמא. אין לה בחירה לעשות משהו אחר, אז לא, לכן מלגלגים על אריסטו לא בצדק. אריסטו לא מתכוון לומר שאבנים זה כמו בני אדם שהן בוחרות מסלול. הוא מתכוון לומר שאפשר לתאר את ההתנהלות של האבן בתיאור טליאולוגי, ולא בתיאור סיבתי. וזה נכון גם בפיזיקה של היום. אלא מה? שלכולם ברור שהתיאור הסיבתי הוא הנכון, והתיאור הטליאולוגי הוא אנקדוטה, משעשעת. אולי מועילה לפעמים, בפיזיקה לפעמים יותר נוח להשתמש בתיאור הטליאולוגי, אבל זה רק בגלל שהוא שקול לתיאור הסיבתי, זאת ההצדקה שלו. אף אחד לא באמת חושב שהתיאור הזה הוא נכון. עכשיו, למה לא? הרי גם התיאור הטליאולוגי לא טוען שהאבן רוצה או בוחרת במסלול כלשהו, או שהאור בוחר במסלול כלשהו, והוא היה יכול גם לבחור במסלול אחר. ברור שלא. אף אחד לא רוצה לטעון טענה כזאת. לא פרמה ולא אריסטו ולא אף אחד אחר. ובטח לא לגרנג'. זו רק צורה לתאר, למה הצורה הסיבתית עדיפה על הצורה הטליאולוגית? אגב, הרבה פעמים קושרים את זה לוויכוח בין מאמינים לבין אתאיסטים. שהמאמינים יותר מוכנים לקבל הסברים טליאולוגיים. אני אגיד את זה במשפט כי אני צריך לסיים, ובכל זאת אני אסיים את זה בפעם הבאה. כאשר אתה מסתכל על המציאות במשקפיים טליאולוגיות, זה אומר שהמציאות חותרת לקראת מטרה. זה לא אומר שהאבן יש לה בחירה חופשית. אבל זה כן אומר שהמסלול שאותה עושה האבן, בעצם מנותב באופן כזה כדי להגיע לתוצאה הסופית. לעומת זאת, הסבר סיבתי זה הסבר שאומר מה שקורה קורה, זה לא מכוון לשום יעד. אתם מבינים למה האתאיסטים נרתעים מהסברים כאלה? הם נרתעים מהסברים כאלה כי בעצם ההסברים האלה משקפים את קיומו של איזשהו גורם ששולט במה שקורה כאן. שהוא בנה את המציאות באופן שהיא הולכת ליעד מוכתב מראש. כל המשמעות של האבולוציה זה להוציא מההסברים האלה. המציאות לא בנויה כך שבסוף היא תגיע לייצר חיים. החיים נוצרו פשוט באופן סיבתי בתהליך האבולוציוני. כל הוויכוח בין אתאיזם לבין אמונה בעצם כמעט מתמצא בוויכוח בין שני סוגי הפרשנות לחוקי הטבע. הפרשנות הטליאולוגית והפרשנות הסיבתית. אני אעצור כאן כי אנחנו כבר חרגנו, אני אשלים את זה, נחזור על זה ואשלים את זה בפעם הבאה. אוקיי, אם יש הערות או שאלות.
מה עוד נשאר אבל בסדרה? מה עוד לא אמרת ש...
לא, לא, את זה אני משלים וגמרתי את הראייה הפיזיקו-תיאולוגית. אחרי זה יש את ה... עוד לא גמרנו את הסדרה של האמונה, אבל את מה שנקרא השיחה השלישית בספר הראשון גמרנו עכשיו.
אני שמתי שלוש הערות בצ'אט שאולי תרצה להסתכל עליהן לפני שאתה נפרד. לא עכשיו, אבל אחר כך.
אוקיי. טוב, עוד מישהו?
שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום, תודה.